ערב טוב לכל המאזינים העיקריים לתוכנית אספקלריה בכל מרן שעל ידי להבין ולהשכיל. אנחנו ברוך השם נמצאים עכשיו בשבוע פרשת בעלותך שנת תשע"ו ועמכם ראובן זכאים. נרצה לדבר על כמה נושאים כמשעת הפנאי. תחילה הייתי רוצה לפתוח במתנה הגדולה שקיבלנו בשבוע האחרון, והיא התורה. שמעתי משל מאוד יפה, מאוד נמרץ, שאומר, כשבאים לחתונה הרי באים הרבה אנשים באים לשמח, לשמוח ולשמח, כל המשמח חתן וכלה זוכה בחמישה קולות, אבל איך נדע מי החתן? איך נדע? לו יצויר שהחתן לא לבוש עכשיו בגדים מיוחדים במינם. איך נדע מי החתן? מי שהולך עם הכלה, מי שבתום האירוע הולך עם הכלה הביתה, זה החתן. וגם זה, במדידון דידן, זהו המדד, מי באמת זכה להיות באמת חתן לתורה הקדושה. אל תקרא מורשה אלא מורסה. אפשר להסביר שגם כאן, מדוע נבחרה דווקא המצב של ארוסה ולא מצב של נשואה, על דרך שפשוט הפסוק והשתיך לעולם שזה יהיה בגדר ארוסין, שלא יהיה בגדר של הרגל, אלא שיהיה בגדר של ארוסין. והשתיך לי לעולם, והשתיך לי בצדק ומשפט. יש את החיבה של הראשוניות, חיבה של ההתחלה, זה מה שישמר תמיד בבחינת מה שאמר דוד המלך, שימתי בבית השם כל ימי חיי. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, בגדר ביקור. שזה יהיה בגדר של ביקור, כמו ההפתעה הראשונית, כמו השמחה של הראשוניות. זה הולך בד ובד עם השבתי בבית השם כל ימי חיי. ממש בבחינת, בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. כל יום ויום. אני מה פירוש, כל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. וגם אם אין תמיד חשק, תמיד אני רגיל לחזור על הדברים ששמעתי בשנים עברו. מפי של רבי שלמה זלמן אוירבך, על הפסוק, ויבואו מראתה, ולא יכול לשתות מים ממרה כי מרים הם. הוא אומר, ויבואו מראתה, ידוע שבמרה כבר הצטוו כמה ציווי, כמו ציווי השבת. אז הוא אומר, ולא יכול לשתות מים ממרה, אין מים אל התורה, אין מים אל התורה, לא יכול לשתות מים ממרה, כי מרים הם. אמרו פעם גדולי החסידות, גם רמז בזה, אם אדם לא מצליח לשתות מים ממרה, שידע שלא הבעיה בתורה, הבעיה בו, כי מרים הם. אתה צריך לעבוד על עצמך, להיות מתוק, להתמתק. איך מתמתקים בתורה עצמה? כמו שמרן זכר צדיק, קדוש לברכה, פעם סיפר שהגיע אליו אדם, ואמר לו רבנו, מהו שאמר כתוב? תורת השם תמימה, משיבת נפש, מתוקים מדבש ונופת צופים, ואני לומד תורה ומרגיש מרירות. תכף נדבר על זה, כי גם מי שברוך השם זוכה להסתופף וחצור את השם, לפעמים באמת הוא מגיע למצבים כאלה, יש ימי אהבה, ימי שנאה, עליות, ירידות, כידוע. אבל בכל אופן, מרן השיב לו, תקשיב. מה שאמר דוד המלך זה אמת ויציב. מתוקים מדבש ונופת צופים, יותר מדבש, יותר מנופת צופים. אבל תדע שאדם שהוא לא עלינו חולה, הוא לא יכול ליהנות מדבש. המתוק רע לו, המתוק עושה לו לא טוב. הוא אומר הרב, אתה צריך להתמתק, צריך להבריא קודם. רחצו, יזקו, קודם כל להבריא מכל המרירות, מכל המרירות של האבונות, כדי שתהנה מהתורה הקדושה. אז אומר הרב, שלום זלמן אוירבך, לפעמים האדם מרגיש, ויבואו מראתה ולא יכלו לשתות מים, אני מראה כי מרים מהם, מרגיש מרירות, קשה לו. הסוגיה קשה, הסימן קשה, מורכב, מלא פרטים. אוש, אין לו כוח, אין לו כוח, מה עדיף להתעסק בחדשות האחרונות, מה היה, מה אמרו, מה אמר הסדן על הספרדים, מה עושה שס עם העניין הזה. כל מיני עניינים, של מה בכך? אז יבואו מראתה ויכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם, ויורהו השם עץ, עץ, מנשון עצה, השם יתברך מייעץ לאדם, אני השם מלמדך להועיל, המלמד תורה לעמו ישראל, נותן התורה בשון הווה, השם גם מלמד אותנו. כמו שהזכרנו לפני שבועות. מה העצה? וישלך אל המית, תדע לך שאין עצה אחרת. אין עצה אחרת, אין לך חשק. תשליך את עצמך בלי חשק. תלמד בלי חשק. זה לא אחד מקנייני התורה ללמוד בחשק. אבל כשאדם בעזרת השם ובשעותו משליך את עצמו אל המים, אומר, והיא מה אני מוצא לנפשי? 5 דקות, 2 דקות, אני אתחיל, משהו, ואם תקוע המים. זה נכון כשאדם לומד תורה למקום שליבו חפץ, נכון, נכון, אבל צריך לדעת, שהרבה פעמים זה לא רק מקום שליבו חפץ, האדם בכלל לא חפץ בכלום, היצר מושך אותו דברים אחרים, הוא מוטרד ממשהו, הוא שקוע במשהו, היורה הוא השם עץ, אדם צריך להיאחז בעצה הזאת, להיאחז במשענת הקנה הזה, בקנה הזה החזק, שיציל אותו. והם תקוע מים, וזו עצה נפלאה להרגיש מתיקות בתורה, תתחיל גם בלי חשק, תתחיל גם בלי מתיקות, ואז תראה בעזרת השם איך התורה מהירה לך פנים, אין דבר כזה, אין דבר כזה שאדם לומד תורה ולא מתחיל להרגיש מתיקות, לא מתחיל להרגיש תענוג. לפי שאמרתי, לפעמים זה עניין של תקופות, של שנים, לפעמים זה עניין של, 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 גם אדם שכבר זכה להורה של תורה או לכתרה של תורה, מרגיש לפעמים שקצת קשה לו, מרגיש שאין לו חשק, אז תתאמץ עם כל המרירות, ועד רבה יפה אחת בצער ממאה שלו בצער. אז אתה תתאמץ ואתה תשתדל ואתה תראה שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ימתיק לך את הלימוד. אין, התורה מאירה פנים ללומדיה, התורה מאירה פנים ללומדיה. לפעמים, המהירות הזאת גם נובעת מחמת מה שרמזנו קודם, שאדם לא לומד במקום שליבו חפץ, הוא לא בדיוק בוחר לעצמו, את, שוב, כשלא מדובר בישיבה, במקום מסודר עם מסגרת, אבל גם במקום עם מסגרת, אדם יכול למצוא בין הסדרים את המקומות האלה, שליבו חפץ ללמוד סדרי מועד וכו', סדרי הלכה שעושה לעצמו, ואז יכול להרגיש טעם עצום בלימוד. אתם יודעים ש... מרן זצ"ל מדבר על החובה בלימוד הבקיאות. הרבה פעמים בחורים מסוימים שלא בדיוק קל להם, אולי זה יום, כפי שאמרתי, זה יום מסוים של קושי, שהלימוד העיון קצת עולה להם בקושי, אז מה האלטרנטיבה? לא ללמוד בכלל? לעומת זאת, אם לאדם יש במקביל גם איזה לימוד בקיאותי, אם זה מטעם הישיבה, אם זה מטעמו, אז הוא נאחז, כל כוחו, במה שיהיה, לא מבטר, מקומך אל תנח. לומד מה שאפשר. תראו, מרן זצ"ל, בהדרכה שלו המפורסמת לבנו ממשיך דרכו, מרן הראשון לציון שליטה, זה מכתב שעל כל נקודה ונקודה אפשר לשבת על זה, 7 נקיים, ממש לראות איזה דברים מתוקים מדבש, איזו הדרכה פרטנית מאוד. כותב לו מרן, אשריך ואשריך חלקך שזכית להסתופף ברצות השם, לעסוק בתורה באין מפריע. וללמוד בהתמנה נפלאה, וזהו מבחר הזמן של החיים הרוחניים, שתוכל להתעלות בתורתנו הקדושה, ללא התרדות ודאגות פרנסה וכדומה. ואם לא עכשיו ומתי? ממש מה שחזל אמרו כדיו כתובה על נייר חלק. אם אדם משקיע את השנים האלה, תמיד צריך ללמוד, בוודאי, זה לא אומר שאדם מתחתן, שאדם יהיה לו עול הציבור, עול הפרנסה, הוא לא יכול ללמוד. זה גם לא נכון לדבר על זה בצורה הזאת, אבל אתם יודעים מה? הרמב״ם שכותב את חובת תלמוד תורה, תראו דבר פלא. הרמב״ם מונה את האנשים שחייבים בתלמוד תורה, והרמב״ם מונה אותם לפי סדר מסוים. ותראו, הרמב״ם כותב, הכל חייבים בתלמוד תורה. אין אדם שפטור מזה. עד כל אדם חייב בתלמוד תורה, יהיה מי שיהיה, חייב ללמוד תורה. והרמב״ם מונה את סדרי החיובים. הרמב״ם מונה את הדוגמאות. הרמב״ם מפרט. מי חייב? עד כדי כך, עד כמה אדם חייב בתלמוד תורה? עד כמה אין מי שפטור בזה? אני רוצה לקרוא לכם את הדברים בפנים. תראו זה פלא, איך הרמב״ם מונה את זה. איך הרמב״ם מונה את, הלכות, את חובת לימוד התורה. הרמב״ם אומר, מי שזה יהיה, בן זקן, בן בעל איסורים, בן שלם בגופו וכו' וכו'. ושימו לב, אבל מה השיא שהרמב״ם כותב? אז כותב הרמב״ם ככה. הלכות תלמוד תורה, כאילו נמצא במדע, אומר הרמב״ם כך, בפרק א', סעיף ח', שימו לב, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל איסורים, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר והגית ביומם ובלילה. אתם שמים לב, הרמב"ם הוא מזכיר לו עלינו בעל איסורים, לא שלם בגופו, אני זקן גדול שתסס כוחו, אני מתלז מהצדקה, ומה עשי? אפילו בעל אישה ובנים. לכאורה, לפי שהרמב"ם מסדר את זה, נראה שבעל אישה ובנים זה התירוץ הטוב ביותר. לא אומר הרמב"ם אין תירוצים, לאדרבה, הרי חזרנו עם שרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה. אדרבה, הלימוד הטוב ביותר, האיכותי ביותר, מבחינה מסוימת זה כשאדם נשוי. ומאידך גיסא אנחנו יודעים אבל שחז"ל אומרים שימי הבחור זה כמו כלילה דברדה, זה ממש כמו עובד, רענן, כדיו על נייר חלק, כל מה שאדם לומד גיסא דינקותא, זה נחקק במוחו לנצח נצחים. אז התשובה היא כמובן לכל זמן ועת, תמיד יש את היתרונות, תמיד יש את ה... אבל בלי ספק, כל... כפי שגם משמע מהרמב״ם, הזמן הטוב ביותר והפשוט ביותר שאדם צריך להשקיע בלימוד, בעיקר בימי הבחרות, כאשר אין עליו תרדות אמיתיות. אבל מה? צריך להיות חכם, לא להביא על עצמו תרדות, כן? לא להביא על עצמו, אמנם אין לך תרדות, שהוא לא נשוי ולא בעל אישה או בנים, אבל שלא יהיה טעות בשטויות אחרות, זה לא שטויות אישה או בנים, אבל כל שכן וקל וחומר, שלא יטריד את עצמו בדברים אחרים. מרן כותב, כל רגע יקר ממש, זמנך, שעותיך, הוגעיך, לא יסולה בפס, וקובץ על יד רבה, ירבה. וחלילה לך, נתווכח עיני פוליטיקה, אפילו פוליטיקה רבנית. זה ניסיון של הרבה בני תורה, לפחות פוליטיקה רבנית. מה היה, איך היה, מה אמרו, איך אמרו. ושמה דקולה משתוקה. מבינים? לא כולם יודעים כמה מרן היה מקדיש לפוליטיקה. ממש מעט מזער. ואני אומר לכם, אין לזה שום קשר. אני מתעסק מעט. גם ענייני הסברה ולהשיב חורפנו דבר, ואני אומר לכם בצורה הכי מפורשת, זה לא יאומן אבל זה יסופר. בנימה אישית אני אומר לכם, שאני מעולם לא זוכר שישבתי והתכוננתי, ואני אגיד כך ואני אגיד כך, והשקעתי בזה שעות, אלא אדרבה. מהסטנדר אתה מגיע, אתה רואה שיש לך סייעתא דשמיא, לשבר מלכאות רשע ולהעמיד ידת על תילה. לא צריך להשקיע בזה. אני אומר להבדיל, להבדיל, להבדיל בין החיים לחיים, מה, אין שום השוואה, אבל מרן זכר צדיק גדול של ברכה. כמה היה מקדיש לפוליטיקה? כלום, ממש מעט, מעט מהזמן, וגם זה היה רק אמצעי ולא מטרה, אמצעי ולא מטרה. אין לנו כבוד לפוליטיקאים, חוץ מהעובדה שהם שלוחי דרבנן. אני מנגיש שוב, שלוחי דרבנן, הם בסך הכל השליחים. זה שמן דנפר מדילי נפר, זה שמיד האריסטה של גדולי ישראל. זה הסיבה היחידה, אז גם הכבוד שהם מקבלים, זה כבוד שהוא בא כתוצאה מהדבקות שלהם בגדולי ישראל. אבל אין להם כבוד עצמי. חוץ מהכבוד הרגיש, צריך לכבד כל אדם. כי אין כבוד אל התורה. קראתי שאמר איזה אחד מהתלמידי החכמים של הדור, קראתי שהוא אומר שמרן זצ"ל אמר לו פעם, יוסף, כך שמו, אתה רוצה להיות סופר או שחקן? תקשיבו לי, אחי ורעי האהובים, האברכים והבחורים. זה משפט שמאוד מאוד מאוד נגע לליבי. אני בטוח שהגיע גם ללבכם. הסתכל עליו הבחור, מרן היה אז, בשנות ה-50, ה-60 שלו. הסתכל עליו הבחור שהיה מקורב אליו ולא הבין למה ירמזון מילה, זה משהו שאולי לקוח מהעולם זר לנו. מעולם הכדורגל, זה צופה, שחקן. אמר לו מרן, תקשיב טוב, אדם שעמל בתורה, ששוקד בתורה, זוכה להגיע לכבוד מלאכים, לפני מלאכים התייצב, לפני שרים ולפני רוזנים, ומחפטים אותו ומעלים אותו על מרומי קרת. והנה ראינו את זה בחזרה של מרן הראשון לציון. אז יש משהו בגדר צופה ויש משהו בגדר שחקן. מי שזוכה להיות תלמיד חכם, אז הוא עולה ומתעלה. אז כולם סביבו. אבל יש כאלה, אתם יודעים, מסתובבים מסביב. באים, מצלמים, מצטלמים. היינו, כן, באנו לחתונה, הסתכלנו, ראו אותנו. אבל זה בגדר צופה. מי שלא זכה לתורה, אז איזה כבוד יש לו? אז הוא בא והוא משתתף. יש גם עיתונאים שהיו שם, לבלרים. אז מה? שמה תאמר שהלבלר הזה מהעיתון או מהאתר הוא מכובד, שהנה הוא הגיע והשתתף. בחתונה ובשבע ברכות, הזמינו אותו, כיבדו, צעד, מקבלים אותו כדי שיעביר בשופרות שלו את האירוע, אבל כולם מבינים איזה יחס יש לנו לאנשים הללו. זה מה שמרן אמר לו, אתה רוצה להיות צופר או שחקן? עיתונאי להבדיל נכנס לכל מקום, לישיבת מועצת הרבנות, לבחירות לדיינים, הוא נמצא בכל מיני מקומות מכובדים מאוד, אבל הוא בסך הכל בגדר צופה, כמו להבדיל, אני מדבר בשפה שלה, שהעולם מדבר, כמו זבוב על הקיר. הוא יכול לראות, יכול להסתכל, כפי שאמרתי, יכול אפילו להצטלם, מאוד מעניין, מאוד מכובד, אבל תכלס, הוא בסך הכל צופה. אתה צריך להיות שחקן, אמר מרן, אתה צריך להיות זה שצופים בך, אתה צריך להיות חלק מהעניין, כי אין כבוד אל התורה. אני אומר כמובן בלי לפגוע באף אחד חלילה, אבל אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו בוחרים לעצמנו, וגם לא להתקנא, אם אתה ישבת בישיבה, ולא אתה רואה בתמונות אחר כך, הנה פלוני, אלמוני, ההוא הצטלם, וההוא היה שם, והוא, אני לא מדבר על אלה שהצטלמו עם ראש הממשלה, שזה כבוד, כבוד עצום. אל תשכח שאתה בונה את השחקן, שאתה בונה את מי שבעזרת השם יהיה בעצמו תולי מתרחם, במלאכים, אם לא חו, שיכבדו אותו, שישחררו לפתחו. אתה מבין? נו, מה, צריך יש כאלה שיש להם קיצורי דרך, אז הם צופים. יש להם מקום טוב ביציע. אבל הם לא חלק מהעניין. התפקיד שלנו שאנחנו לומדים תורה, והשאיפה שלנו, לא לומדים בשביל זה, אבל בסוף שנשמע בא נשמע, ולא להגיע להם ליחוד כוח, לקומה חלילה, לומר לעצמך, אדרבה. בעזרת שם לעתיד לבוא, אני אהיה זה שישחררו לפתחי. כמו שמספרים על שם זן מנוי רבך, הזכרנו אותו כבר ונזכיר אותו שוב, היה מגיע לאירועים, היה מגיע לחתונות, לפעמים כמה דקות. אז, ואתם יודעים מה זה, שמגיע גדול הדור לחתונה, כמה דקות שלו, זה עולם ומלואו, זה כל האירוע. אז הוא אמר פעם, כשהוא היה בחור צעיר בישיבה, ידוע כמה הוא שקל על התורה בעוני ומחסור, שאי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר, היו מלקטים, מלקטים, מלקטים ירקות, מלקטים נשבע שדה, חובזה היו מלקטים ואוכלים. היה רעב היום ונורא בירושלים דאז, והוא סיפר שכשהוא היה בחור, היום אומרים לו, תבוא לחתונה, תשתתף בחתונה. יש אתם יודעים, ברוך השם, היום רבו שמחות בישראל, בחור בקיבוץ בעיקר, כמה חתונות יש, אבל מה עם הזמן? אז יש, בסדר, יש חובה שחייבים ללכת ולשמח, אבל להגעה עצמך, או בחור מאיזה ועד שאתה בקושי אומר לו שלום בבוקר, יש הזמנה, רצים, יש הסעה, אולם, יש גם סעודה, גם זה צריך קצת עיון, עד כמה בעלי השמחה משכנים, לפעמים יכולים לעמוד בנטל הזה, זה לא תמיד פשוט, באים לפעמים מאות בחורים, מה? סיפר לי פעם המגיד שיעור שלי, אומר שהיה איזה בחור בישיבה, אחת הישיבות המפורסמות, לא משנה כשהוא התחתן, באו כמה אוטובוסים, הוא אומר לא עלינו אחרי זה תקופה, אמא שלו נפטרה, לא על אף אחד מישראל, הוא אומר, מה זה? בקושי מונית באו. הוא אומר, איפה כל אלה שבאו באוטובוסים לחתונה שלו? אז זה מגיע, והוא מגיע, והוא שפגש טופה, והוא שאמר לו שלום, והוא שראה אותו בבוקר, והוא שראה פניו בחלום. כולם מחותנים בשמחה. אני לא אומר עכשיו הוראה למייש. אני רק נותן לכם כיוון. כשהרב אורבך אמר, אז בזמנו היו תמיד אומרים לו, תבוא לחתונה, תבוא יושב ולומד. זה מה שעניין אותו. אני לא מדבר איתך לדרגות יותר גבוהות. כי נפשם חשקה בתורה, זה דרגות גבוהות, זה דרגות גבוהות מאוד, אבל ברעיון, הוא אמר, אז בזמנו הוא סירב להגיע לחתונות, הוא ניצא את הזמן ללימוד תורה, אז הוא אומר, זה מה שגרם, והיא שעמדה לו, שהיום, בגלל שהוא עלה והתעלה, אז היום מספיק לו כמה דקות כדי לשמח את הנה לחלה, הוא לא צריך לשבת אירוע שלם, כולי ואולי יראו אותו, ישימו לב אל הכניסה שלו למקום, עושה כזה רושם עצום, אפילו להלכה כתוב, הרי כתוב שכל מי שנהנה מסעודת חתן ולא משמחו, אז מה, עובר בחמישה קולות, כמו שהגמרא אומר. אבל ראיתי שהחונה זמננו כותבים, שאם הוא אדם נכבד, ולחתן יש שמחה גדולה בעובדה שהוא מגיע, אז לזה הוא משמח אותו, גם אם הוא לא רוקט בפועל. ראינו, כל פעמים ראינו, מרן הראשון לציון שליטה, דרכו בקודש לפעמים, תלוי גם לפי העניין, מי החתן, אבל דרכו בקודש לשמח בפועל, לספח, לספק ולרקד, להשתתף במעגל, זה ראינו כמה פעמים ברוך השם בעינינו הרבו שמחות בישראל, אבל מרן שלי זצ"ל, טוב, גם לרוב זקנותו כמובן, דור לדור, היה מגיע לחתונה, לא היה צריך להניד עפעף, עצם הכניסה שלו, עצם המעמד שלו, מרן כנראה סבר, שזה כבר משמח חתן וכנח, טוב, אפשר גם אמר שמרן היה בגדר נהנה מסעודת חתן. בכל אופן, הכניסה של גדולי ישראל, אתם רואים, הר השון יוצא נכנס לאולם, זה כבר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה, גם השמחה יש לחתן, גם השמחה יש לכלה, זה השמחת חתן וכלה. אמר רב אוירבך, השעות האלה, הימים האלה שניצלתי בבחרותי, הם גרמו לי שאני עכשיו מספיק לי כמה דקות להגיע, וזה כבר הכל, זה כבר שמחה וששון, לחתן ולכלה. אז זה מה שכותב הרב במכתבו, מלפני עשרות בשנים, בשנת תשל"ב, קובץ על יד ירבה, עוד מעט, עוד מעט, עוד דף, ועוד דף, ועוד משנה, ועוד הלכה, ועוד סוגיה. ועכשיו כותב הרב, הדרכה קצת בלימוד, להבטחת ההבנה האמיתית בגפת, להבין הדברים על בוריים, עיון. מה דרך העיון? עשה לך הרב את המערשה שיושר עיונו מבעית, מעט המחזיק את המרובה. להבנת הפשט, ובוודאי שאתה למד תקצות, ודישן סמיכין עלוי. מקווה שאתם יודעים מה זה, כן? אתם קוראים שתיים מקרא ואחד תרגום. כן? כפסק מרן השולחן ערוך, פסק מרן השולחן ערוך מפורש, שכל אדם חייב ללמוד שניים מקרא ואחד תרגום, בסימן רשפה. כל אדם חייב בזה. אז אם יש קורא שתיים מקרא יודע, והחונים עליו, מתרגמינן דיישרן סמיכין עלוי. אז אומר הרב, ודאי שאתה רגיל ללמוד תקצות והחונים עליו, האמת שלא ראינו איזה חיבורים מיוחדים על הקצות שחוברו באותה תקופה. יש מה שאחרוני האחרונים מדורנו, אחד הרמים חיבר חיבור סביב הקצות להסביר אותו, דומה נשמו ג'ימיטרובסקי, הרב ג'ימיטרובסקי, אבל מרן כנראה מתכוון, האחרונים עליו, הכוונה לעוד מפרשים על חושן משפט, שהרי הקצות החושן הוא חיבור על חושן משפט. אז כל מה שנוגע לסוגיה, או זה מה שהרב כותב, מה שנוגע לסוגיה, שדבריהם נאמרים בטוב טעם ודעת, גם דברי המשנה למלך ושער המלך ומחנה אפרים, באמת שער המלך ומחנה אפרים, מקובלים מאוד בעולם הישיבות, בעולם התורה, אבל הרב מדבר פה על קביעות, יהיו לך לעיניים להדרכה בחידושי התורה אשר תחדש של עולותיו על הכתב, כי אמרו בקנה לך חבר. כן, ברוב שמרן החדיר לנו את זה, אנחנו כבר אוטומט אומרים את זה, אבל מרן היה רגיל להליץ את המליצה היום, זאת אומרת, וקנה לך חבר, וקנה לך חבר, זה כמו חברותה. והתרחק מאהבת הניצוח ולודתה לאמת, כי מודים דרבנן האם יושב חיו, כבר מהגיד הזה, שמרן הראשון לציון שליט היה בן 18, כמה מרן מדבר איתו על מודים דרבנן האם יושב חיו, כמה אפשר להצטער על זה, שרואים את מרן בצל, ובנו ממשיך דרכו שיבדל לחיים, כמה הם מחפשים את האמת, אנחנו בעינינו היינו רואים את זה. מוכנים לחזור בהם, מוכנים לחזור בהם. כי אי אפשר להימלט מטעות, וגם זה לא טעויות ממש. בוודאי שדעבד כמו אבי, דעבד כמו אבי. אבל אם רואים ראייה ניצחת, חזקה, לא מפחדים לומר את האמת. אני חושב, אני הקטן, לא בכדי זכו למה שזכו שפסקיהם מקובלים על כל ישראל. למה? כי יש בהם את מידת האמת. מידת האמת. אז זה מוכיח וזה מלמד על הכל, שאם יצא פסק, זה פסק אמיתי. זה פסק חזק, ברור, שאי אפשר להעניד אותו. אז כבר בגיל הזה מרן מדבר על זה, להידבק באמת. עכשיו לתוספת, כפי דיברנו על לימוד הבקיאות, הרבה פעמים יש בחור כאמור, שיש לו זמנים כאלה, זמנים כאלה, שיהיה דבוק גם בעוד לימוד, שלא יזניח את הזמן לגמרי, מקומך אל תנח. מה טוב ומה נעים שתקבע כל יום רבע שעה ללמוד אגדות הש"ס, המפוזרים בכל המסכתות. אין יעקב, למשל. לרבע שעה ללמוד נביאים הראשונים עם רש"י שיהיו לך לתועלת רבה. בוודאי, הגמרא אומרת כחללותו, מה קלה מתקשטת בכ"ד קישוטים, אף תלמיד חכם צריך שמקושט בכ"ד ספרים. כולנו קראנו בליל שבועות את הכ"ד, קראנו את התיקון. אז מה זה התיקון? כמו שידוע מה שמע המגיד מדובנה לגאון מווילנה. מרן זצ"ל היה מספר את זה מדי שנה. שדובנה היה קורא, היה לומד גמרא, והגאון מווילנה היה לומד תיקון, ונועדו, המלכים נועדו, וישבו ביחד, ותמו זה על זה, למה אתה לומד גמרא, למה אני לומד תיקון? אמר הגאון המגיד מדובנה, שהיה גם גאון, רבי יעקב קרנץ, שמשלב היו חביבים מאוד מאוד על מרן זצ"ל. וואה, אי אפשר לתאר איזה חביבות, אי אפשר לתאר. ידוע שהמשלים שלו קולעים על השערה ולא יחתו. שאלו אותו פעם, איך אתה מצליח תמיד למצוא משל קולע, אחד לאחד? אז אמר, אני אענה לכם על זה במשל, כדרכו בקודש. זוהר משל לאדם שנכנס ליער, והנה הגיע לאיזה סוכה, ששם קולעים למטרה, שם מתאמנים, והוא רואה שם חיצים רבים נעוצים שם בדופן, וסביב החיצים מטרות. כלומר, הוא רואה דבר פלא, להכיר מלא חיצים, שהם מדויקים ממש כחוט השערה על המטרה. ולא, מי זה הצייד הזה? מי זה האמן הזה? מי זה הצלף הזה? שמצליח בקיר מלא, לקלוע בדיוק כל חץ למטרה. עבר שם פיקח, אמר לו שוטה שבעולם. זה לא שהיו מטרות והראו את החיצים. יראו את החיצים ואחר כך סימנו את המטרות. קודם החץ נורא ונתקע איפה שנתקע, ואז באו בציור מטרה מסביב. אבל גם אני, קודם אני מוצא תירוץ לשאלה, ואז אני מביא משל ומלמיס. משליו היו כידוע דוקים מדבש, והגאון מווילנה לא זז מחבבו. אז שאל אותו מהי? היי, אמר לו ככה, זה אדם שיש לו חנות, שיש בה מכל מכל כל. אז דרכו לעשות חלון ראווה ולשים שם מעט מכל דבר, מעט צורים, מעט דבש, הוא מראה דוגמיות ממה שיש לו. לעומת זאת, אדם שיש לו רק דבר אחד למכור, אז הוא לא הולך ומראה כמה וכמה סוגים, כי אין לו להציע. אז אמר בן מתנתו כך, אתה הגאון מבין לה שכל התורה כולה כמעט למנח בכסתי ידוע שבניו כותבים עליו שזה. אי אפשר לתאר הלאכת, לא שתאר את הגאונות של הגאון מבין לה, חד בדר ממש. לא, לא סתם מתקדש בסילודין, בפי כל עם ישראל, בכל מקום שהם, בשם הגאון. זה שמו וזה זכרו לנצח לצחית. ואתה הרי מלא וגדוש כל חדרי תורה, פשעת ורמת דרש וסוד, שביל הדער, שביל הדרקי, כל החוכמות היו, כל החוכמות. אז מה, אתה יכול להציג בחלון הראווה את כמר, בכל מכל כל. אז אתה מעט, לוקח מעט מכל דבר. אבל אני, אמר, מגיד, נדום לה, ואני בטל אותו, אין בביתי לחם ואין שמלה. לכן אני לומד גמרה, זה מה שאני לומד. אז רבותיי היקרים והאהובים, למדנו בתיקון אל שבועות, כף דלת קישוטים לקשת תקלה, דברים עמוקים, גם לפי הסוד, יש בזה סודם של דברים. כמה השכינה מתעטרת באותו לילה, כולם מכירים את המעשה הנפלא עם המגיד משרים שנגנה למרן, גדול הפשטנים, מרן רבנו יוסף קארו, נגנה אליו, ומה אמר לו, איזה תיקונים אתם עושים, איזה תיקונים? אגב, מרן למד שם משניות, גם שאלה, ידוע שם כולם שלא לומדים משניות בשבועות, אין כאן מקום להאריך כרגע בעניין הזה. בכל אופן לענייננו, מה אנחנו רואים? שתלמידי חכמים מתקשטים בזה, אז לכן, מאוד חשוב לאמץ את הדבר הזה, ללמוד נביאים וכתובים. זה גם מאוד מאוד משפר את הלשון ומחזק את הלב באמונה. רואים בנביאים את האמונה, איזה ספרי מוסר עצומים זה הנביאים. לראות שמדבר גומל איש חסיד כמפעלו, גומל הרשרה כרשעתו. לומדים מזה מוסרים עצומים, לומדים מזה מוסר השכל, צדק ומשפט ומשרים. כמה אמונה אדם קונה מדברי הנביאים הקדושים, ודיברתי על הנביאים. אז כותב מרן לבנו, זה אנחנו בניו תלמידיו, כולנו רבע שעה ללמוד נביאים ראשונים עם רש"י. שיהיו לו לתועלת רבה, גם כשבעזרת השם יצא לדרוש בציבור, תמיד יוכל להביא את המאמרים האלה, את הפרקים הללו, ללמד אותם, להתעמק בהם, כמה מוסר השכל, כמה תועלת יש בזה. ובוודאי, הנה מה שהזכרנו, שאתה נזהר בקריאת שתיים מקרא ואחד תרגום כדין הש"ס, מרן פסק את זה, סימן ר"פ, עם פירוש רש"י שהוא דבר עצום, מה שמרן כותב, תראה שמיים יקרא גם פירוש רש"י, אמרתי גם שזה הפוך. שמי שילמד פירוש רש"י ממילאי כסר עד שמיים, וזה נכון, כי ברש"י רואים איזו ענווה, איזו דבקות באמת. אני יודע, איזו ענווה עצומה של רש"י הקדוש, שידוע כמה ישב, תרי"ג תעניות עד שכיבד את הפירוש שלו. וזה תענוג גדול, תדעו לכם. בבחורותינו בלי נדר היינו רגילים. כל שבת, לא אני, כולם, הרבה בחורים היו עושים את זה. שעה מקדישים ללמוד את הפסוק, אם חוץ משניים יקרא לך תרגום. פסוק עם רש"י, יש דעות, תראו המשנה ברורה מביא סימן ר"פ, שאדרבה, לימוד רש"י עדיפה, כי זה מסביר לך את הדברים. אז נכון שלומדים תרגום, כי התרגום ניתן מן השמיים, כן, תהיינו שם ב-ר"פ, תראו שם בשערי תשובה מה מביא, ושם המקובלים, שגם יש עניין בתרגום, אבל בכל אופן, לא לוותר על פירוש רש"י, כמה יראת שמיים אדם קונה בזה? אם מרן כותב יראת שמיים, יקרא תרגום וגם רש"י, אתה לא רוצה להיות ירא שמיים, אתה חסיד של מרן, רבן יוסף קארו, וזה לא הרבה זמן לוקח, שעה מקסימום, שבתות ארוכות כל כך. מה יש? איזה תענוג עצום, אחרי החמין אפילו, מה קרה? ידוע רבי עזרא, עתי הרב רבנן היה אומר, תלמיד חכם אמיתי, מי שמסוגל ללמוד חושן משפח אחרי החמין.
זה חמין ספרדי, זה חמין שהוא כבד מאוד. וזה כך, זה סתם, הוא לא היה אומר את זה. העידו עליו שכך הוא היה נוהג. והכל באמת רק דמיון, אדם עייף, נכון? קצת העדים עולים מהצטומחה אל המוח, קצת מבלבלים אותו. אבל זה עייפות ראשונית, אדם מתרענן, יכול ללמוד, אז טוב, אז חושב משפט, אתה לא יכול. אבל חומש רשי, תשתדל אולי במשך השבוע, ידוע מנהגו של הגר"א, במעשה רב מביא, שהיה קורא את הסדרה, כל פעם היה קורא פרק אחד, פרשה אחת מהסדרה, פרשה פתוחה, סתומה, והיה משתים הכל ביום שישי, אז אולי פעם, כמה זה נותן לא רק יראת שמיים, אלא כפי שאמרתי, הרבה בן אדם את המהירות מבריח מזה שהוא אוכס במשהו, שהוא לא מבטר לגמרי, כאשר הוא יורד בעיון, אז הוא לומד משהו אחר, הוא לא יביט על הרגש שהעננים, שאומרים, מה אתה לומד עכשיו נביא, מה אתה לא... אני מכיר אחד שהייתה לו קביעות שמקפל את התפילין ללמוד נביא, סיים את כל התנ"ך, תשמעו טוב, בחור רגיל, בחור רגיל משלנו, אין בחור רגיל משלנו, כן? אבל בחור רגיל, לא מוכשר גדול ולא מנצל את הזמן ידוע, אבל ידע לתפוס את הזמן של כיפול התפילין, והיה לומד כל יום פרק בתנ"ך עם מצודת דוד, שהוא פירוש ככה מילולי מאוד סימולטני, עצום ורב איזה קניין זה, זה רווח נקי, זה יראת שמיים, זה גם סיפוק, ממלא אותך, סיפוק, ברוך השם זכיתי, אתה רואה, סיימת עוד ספר ועוד ספר ועוד ספר, ואתה מתקשט כפשוטו, בקישוטי הקלה. אחי ורעי היקרים, אני אפרד מכם, בברכת, יגדיל תורה וידי, שתזכו ונזכה כולנו להיות באמת מקושטים בחבדל את קישוטים, ללמוד תורה בחשק ובשמחה, שבאמת נוכיח שאנחנו נשואים לתורה הקדושה, אותה אנחנו הולכים איתנו הביתה, כמו שפירשנו את העניין של הר סיני, שאין עליו שום קדושה, בניגוד לבית כנסת שחרב, שהמשנה אומרת, שנוהגים בו קדושה, וכבר הזכרנו את זה, והסיבה היא משום שהקדוש ברוך הוא רצה שנדע שבהר סיני לא נשאר שום דבר, לקחנו את התורה איתנו, היא המלווה אותנו, אל תקרא הליכות אלא הלכות, נזכה בזאת שם להרבות כבוד שמיים, תזכו לשקוד על התורה, שמסלק מאיתנו ומאיתכם כל המפריעים לשקידת התורה, ויביא לנו כל הסיבות המביאות לשקידת התורה, ונזכה ותזכו שהיה שמכם, שמנו כשם הגדולים אשר בארץ, לגאון ולתפארת, נזכה לנזקות הרבים, קדושה ובטהרה, אמן כן יהי רצון, נשתמע בתוכנית הבאה, כל טוב והיו ברוכים.